בעמוד 96, בנפש החיים, שער ג', סוף פרק ח', סוגריים. כן? ובזה התיישב מהאידיקציה התשובה, ובעיני כל חכם לב ייפלא. מאין התירה אריזה לעצמו לדבר ולהזכיר כלל עניין הצמצום, כיוון שההתבוננות בו אסורה? ופי מה שכתבנו, כן, הרי, הוא כל הזמן אומר, אסור לדבר. מה? אנחנו בדיוק בסוגריים. באמצע העמוד יש סוגריים, יש סוגריים ארוכות. כן, יש פה איזו שאלה, כל הזמן הוא אומר, מה שאני מדבר עליו, אסור לדבר עליו. אז למה אתם מדברים על זה? כן? זאת השאלה שהוא שואל כל
הזמן.
לא, מה, משניות שהיו פעם להלכה, הם כבר לא להלכה. מה, מי יתיר לו להריזה לדבר על זה? כן? כן, ובזה התיישב מהידי קשה תובה, ובעיני כל חכם לב ייפלא, מאין התירה אריזה לעצמו לדבר ולהזכיר כלל עניין הצמצום, כיוון שהתבונן בו אסורה. ופי מה שכתבתי, עניין הצמצום, באמת, העניין נוהג בכל מקום וזמן, גם בזה העולם, לשרידים אשר השם קורא. לדעת מציאות זה העניין הנורא מטעמים הנ"ל. וכן בראייה ממנה ותיקונים, וקדוש השם רבינו שמואל בעל שיר הייחוד הנ"ל והרוקח, שהזכירו העניין ברמז למבין, הכל מאלו הטעמים הנזכרים, וכמבואר למבין ברוקח שם, ושורש גישת הייחוד אין שם. כלומר, מה הטעם שהוא הזכיר לפניכם? בשביל מה זה חשוב לדעת את הדברים האלה? לדעת מה אנחנו עושים כשאנחנו עושים עבירה, או מה אנחנו עושים כשאנחנו עושים מצווה. הוא הסביר שהעובר עבירה בסתר, תילול דוחק רגלי שכינה. זה חילול השם. אז הוא הסביר, מה פירוש המילה? חילול. מלשון? חלל. ריק. כן? הוא מגדיל את מקום החלל הפנוי. וזה באמת רע. בשביל זה היינו צריכים לדעת את הדברים האלה. כלומר, יש לזה השלכה מוסרית. וזה לפי הכלל הגדול הנקוט בידינו, שידיעה מטאפיזית היא חשובה לנו, במידה ויש לזה השלכה מעשית מוסרית. ידיעה מטאפיזית שאין לה בשבילנו השלכה מוסרית מעשית ממנה, אז ידיעה כזאת, אנחנו לא רק שלא רוצים לדעת, אלא גם באמת לא יכולים לדעת. אז יש השלכות מוסריות.
למשל.
כן, למשל, האם אתה יודע איזה עולמות הקדוש ברוך הוא לא ברא?
אין צריך לעניין אותי.
זהו, לכן באמת אתה לא יודע. כן, מתוך מה שברא, רק מה שנפקא מינה לנו, אנחנו יודעים. כן? אמנם ייזהר מאוד בנפשך. זכור ואל תשכח אשר נדבר למעלה, שאין הדבר אמור, אלא לדעת עניין ידיעת הלב דרך כלל בשיעור הדליבה לבד, אבל לא לחקור ולהתבונן חס ושלום במהות העניין. כלומר, אי אפשר לכתוב על זה דברים ברורים ומדויקים. זה כמו שהרמב״ם כתב גם בהקדמת מורה נבוכים, שכל העניינים האלה, כשעוסקים בהם, זה כמו ברק. אתה יושב בלילה חשוך, אתה לא רואה כלום. יש שם עצים, יש שם אבנים, יש בניינים. אתה הולך, נופל, נתקע, נתקל. פתאום יש ברק אחד מאיר את חשכת הלילה, אתה רואה את הכל בעיר, אבל מיד הכל חזר להיות חשוך. אז מה זה עזר לך הברק? להתמצא קצת.
זה גם נותן איזה זיכרון.
כן, משהו מהזיכרון של זה, אבל הזיכרון לא מספיק. כן? כלומר, ככה כל העניינים האלוהיים, הם מתנוצצים ומיד נעלמים. ולכן, נאמר גם על המשיח, בנייני גאולה זה אותו דבר, ברך דודי, מה... ודמי לך לצבי. מה צבי זה? כשהוא הולך ביער, נגלה ונכסה. אף משיח נגלה ונכסה. רואים אותו ומיד נעלם. רואים ונעלם. כן, אז ככה העניינים האלה, אם אתה רוצה לעמוד עליהם, זה דווקא מתוך גישה כזאת. שלום וברכה. אנחנו בנפש החיים כבר. בסוף בסוף. אני לא מאמין. יש פה מישהו... טוב, בסדר. בעמוד 96, כן. בסדר. אז כל הדברים האלה זה רק מתוך זהירות, כן? אגב, זה הפשט של המילה להיזהר. מה זה להיזהר בעברית? להזהיר, להעיר, להעיר, כן? גם עבדך נזהר בהם. הזהירות מביא הזוהר. מי שלא נזהר זו בחושך. כן, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיעה. מדזיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אומנם ייזהר מאוד בנפשך, זכור אל תשכח אשר נדבר למעלה, שאין הדבר אמור אלא לדעת עניין ידיעת הלב דרך כלל בשיעורה דליבה לבד. גם הוא הביא לפני כן מהזוהר, נודע בשערים בעלה, מה זה בשערים? בשיעורים. כן? הקדוש ברוך הוא נודע דרך השיעור, מה שהלב משער. אבל לא לחקור ולהתבונן חס ושלום במהות העניין. גם להיזהר מאוד שלא יהיה ממשך ליבה. כן? שלא יימשך הלב. לקבוע כל סדר ההנהגה במעשה, על פי זה העניין הנורא. כן? אז זאת אומרת שאתה... מה? לא. כוונה שהתנהגותך המעשית היא מודרכת על פי הרעיון הזה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. ואז לנהוג למעשה לפי הידיעה הזאת. זה דבר מסוכן מאוד. כי אז מה אתה עושה? אתה אומר, אני אקריב קורבנות בכל מקום. ישמר בין, פן תעלי עולותיך בכל מקום אשר תראה. הנהגה במעשה. הוא דיבר, לא עם השכה ליבה לקבוע כל סדר, הנהגה במעשה, על פי זה העניין הנורא.
לא, ואז גם כשאתה נמצא בשירותים, עוד חדר משקל, אתה מתנהג כאילו המלך לפניך תמיד, ואז אתה...
חוץ מיוצא מן הכלל.
הרמב״ם
לא כותב על שירותים, זה בדיוק העניין.
זה בחלק שלישי?
כן. פרק נ"ב.
על
ההשגחה
הפרטית.
כן. לא, לא על ההשגחה הפרטית.
שאתה תהה כאילו משגיח כל הזמן.
כן, שכל הזמן.
המלך עליך כאילו
שאתה משגיח עליו. לא, שום, לא כל הארץ כבודו. מה שהוא אומר. כלומר, זה לא מצד ההשגחה, אלא זה מצד הכבוד. אתה צריך לדעת, הכל מלא מהשגחתו, מנוכחותו, נאמר. אתה צריך להתבייש. כי בקל יוכל להיוולד מזה, להתנהג בכמה דברים גם נגד חוקי ויסודי תורתנו הקדושה. ולא יעבור כתיב, כמו שאמר הכתוב, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם הוא האלוהים, בשמיים מעל ועל הארץ ותחת אין עוד, אל לבבך דווקא. כן, אתה צריך לדעת את זה בלב, שהשם הוא האלוהים, בשמיים מעל ועל הארץ ותחת אין עוד. היינו רק באובנת הדליבה ושיעור הדליבה לבד. אבל לא לדעת את זה, לא להשיב את זה לידיים, להשיב את זה רק אל הלב. וכן שאמרו בתפילה, יכוון ליבו דווקא למקום. זה מובן? מובן. פרק ת' ומה שכתב וידעת היום וכולי כי השם הוא האלוהים. ההבדל שבין אלו שני השמות הוא, אגב זה גם נמצא בספר תהילים, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. למדנו את זה אני חושב פעם. מה הכוונת הפסוק הזה? מה? זה פשוט.
שמש
והמגן מהשמש. יש שמש, שמש אי אפשר להסתכל, נכון? אז איך מסתכלים בשמש? שמים מגן, ואז אפשר קצת להסתכל, נכון? אז כך אי אפשר להסתכל בשם, לחיות כל הזמן תחת הגילוי המוחלט, לכן יש שם אלוקים, שהוא מין מסך, זה מגן. אם כן, שמש זה השם, אלוקים זה מגן.
כן?
כן. זאת אומרת, זה, איך אומרים זה, אלוהים אינקוגניטו. כדי להציל, כדי להציל אותנו מן הסיבור של גילוי השם למעלה מכוחנו, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד שהעלים את עצמו דרך חוקות הטבע, מבחינת אלוקית.
צריך להסתכל מהצד של הטבע, לא...
אתה רואה?
בתוך הטבע.
לא מביא למסקנה שיש אלוהים.
להסתכל. אדרבה, כן, זה הגנה. הוא ברא עולם שבו אפילו אפשר לחשוב שאין אלוהים. שאין השם, זה נכון.
אין השם כדי, כדי מה? כדי שיהיה מוסתר.
כדי שיהיה מקום לעבודת האדם.
זה לא בגלל הבחירה החופשית?
מה?
זה לא בגלל הבחירה החופשית.
זה אותו דבר. אם לא, אם הם נשרפים, קיבשו אותו. אבל בנביא ישעיהו כתוב, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מה פירוש? השם לבדו?
בלי
אלוהים.
מה, שלא יצטרפו או ש...
זה כבר אפשר להסיר את המסכים. איך מסירים את המסכים? על ידי קדושה.
שהכל קודש.
אשר קדשנו במצוותיו. מה זה מוסד המצוות? הן הולכות ומצרפות את האדם מן הטבע, אומר המהר"ל. זאת אומרת, מנקות אותו מן הטבע. בין, כל זמן שלא קיימתי מצוות, מן הטבע. זאת אומרת, כל זמן שלא קיימתי מצוות, יש לי הרבה 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 מחיצות. זה מסוכן מאוד, כן? לגשת ישר. לכן יש הרבה מחיצות. המצוות מסירות מחיצות, אחת אחרי השנייה. כשהתקדשתי לגמרי, אינני זקוק למחיצות, ונשגב השם לבדו.
אבל הטבע
לעצמו,
הופך להיות קדוש, כמו יש בו צורך, הוא מתעלה, או שאנחנו, מן הטבע זה נזרוק. מעל הטבע, צריך לזרוק את הטבע.
הוא נעשה שקוף. המסכים נעשים שקופים. מזדקרים. ואז כבר הם לא מסתירים. מה שצריכו להסיר זה האסתר.
הם בעצמם הופכים להיות
שקופים.
זה לא משנה. ודאי, אנחנו לא מדברים על... מה שמפריע לנו שאנחנו כן רוצים לזרוק זה האסתר פנים שבזה. אבל להסיר את האסתר פנים מיד זה מסוכן. לכן צריך לזכח את המסכים אחד אחרי השני על ידי קדושה. כן.
לא, אני אומר, לא הבעיה פה שקדושה. כל העניין שנסגר בשם מדבר בעיון, שהטבע עצמו
יפה
חלק
מהשם. השם? לא, הוא גילוי השם. כן? זה איך בואו נראה. וידעת כי השם הוא האלוהים.
גם היום כל הגילוי של השם.
כן. דרך הטבע. אז לעתיד לבוא, אומר יעקב אבינו, והיה השם לי לאלוהים. מה זה והיה השם לי לאלוהים? שכל מה שאני עכשיו מגלה בבחינת מעל הטבע, יהיה בשבילי אז טבע. מה שהיום לי השם, יהיה לעתיד לבוא בשבילי אלוהים. אז מה זה יהיה השם אז? ניסי ניסים.
זאת אומרת,
והיה
השם לי
לאלוהים,
כלומר
השם יהיה... השם מציין את ההנהגה מעל חוקי הטבע.
כן.
אלוקים דרך הטבע. לעתיד לבוא, והיה השם לי לאלוהים. זאת אומרת, מה שהיום אני מחשיב כנס, יהיה טבע.
השם זה נס.
כן. ולעתיד לה, אז מי יהיה השם בשבילי אז? ניסי ניסים. אבל שאפילו ביחס לנס, לנס.
אז עכשיו מה פירוש
פוסק
דבר? וידעת, זה לא חייב, זה לא
כתוב. ככה הרב קוק מסביר. באורות הקודש.
שמה?
מה?
שמה? שמה מסביר?
כמו שהסברנו עכשיו.
ניסי ניסים?
כן. מה?
בפוסק הזה, וידעת היום.
וידעת, כי השם הוא אלוהים. אז יש בזה שתי פרשניות. יש הפרשנות... של התורה, יש הפרשנות של המומר שפינוזה. כן, למה אני מצטט את זה? בגלל שזה מסביר על מה מדובר כאן. כשאומרים השם הוא האלוהים, מה הכוונה? השם הוא האלוהים ולא האלוהים הם השם. מה זאת אומרת? אין האלוהות איננה מכלול חוקות הטבע, אלא גם חוקות הטבע הם גילוי השם. השם הוא האלוהים. בואו נראה את הדברים עכשיו. ההבדל שבין אלו שני השמות הוא ששם אלוהים נאמר גם על איזה כוח פרטי הנמשך ממנו יתברך, למשל טבע, ושם הוויה נאמר על מקור הכוחות כולם שנמשכים ממנו יתברך שמו. וכמו שאמרו זל בבראשית רבה, שהזכיר אחר גמר כל מעשה בראשית, שם מלא, היינו הוויה אלוהים על עולם מלא. שם הוויה ברוך הוא מקור עד כל הבא, הוא המקור שהכל בו, ובעת הבריאה נמשך בכל מאמר כוח או כוחות פרטים ממקור עד כולה, להתהוות ולהיבראות אותו הדבר וקיומו. לזאת לא נזכר בכל מעשה בראשית רק שם אלוהים לבד. ואחר שנגמרו המשכת כל הכוחות כפי שגזרה רצונו יתברך לצורך העולם, אז נאמר ביום עשות השם אלוהים שם מלא. כלומר יש הכנה מצד הבריאה לקלוט את השם הזה, את שם הוויה. אם היה כתוב בראשית ברא השם, אז העולם לא היה יכול לעמוד. צריך שיברא אותו אלוקים, לפי שיעורו של העולם. ולאט לאט, יש הכנה לקבל שם הוויה. זה כמו שכתוב, כל דודי נזה בא, מדלג על הערים, מקבץ על הגבעות. הקדוש ברוך הוא היה רוצה להתגלות גם בלי מחצות. בלי גבעות, בלי הרים. אבל אומרת הראיה, אני לא מוכנה, סוב. דרך הסיבובים של גלגלי הסיבות. כן, דמי לך דודי לצביעו לאופר הילים על הרי בטר, בינתיים העולם מבוטר, חתיכות חתיכות, אז אי אפשר בינתיים במצב כזה לסבול את כל דודי. לכן יש עיכוב, יש מין מסך שמציל, זה מסך הטבע. כן, זה שייך לשיר השירים שאתה יצא. כן. יש, יש, טוב.
אז מה פירוש ששם השם זה השגחה... זה אלוהי ישראל, זה
היסטוריה. כן. אז עם ישראל זה עם כזה, שיש קרבת אלוהים אצלו, זה מסוכן. רוב העמים אינם מסוגלים לסבול את זה. עם ישראל, יש לו סגולה להיות במגע ישיר, מבחינה ציבורית, קולקטיבית, עם שם הוויה.
אבל
איך זה
מסביר את השם שהוא כולל כל הכוחות? שם הוויה אומר כולל כל הכוחות, מקור הכוחות כולם.
נכון. השם אלוהיכם הוא אלוהי אלוהים. זה מה שאומר משה לפני מותו. השם שהוא אלוהיכם ישב, הוא אצל האחרים אלוהי האלוהים. כן, אלוהי כל הכוחות, כלומר כוח כל הכוחות. כן, מקור כל הכוחות. אז אצלם זה דרך היררכיה מסובכת של אלוהים, אגב אלוהים. אצלכם זה השם אלוהיכם, ישיב. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. אבל זה מסוכן, צריך לדעת לעמוד בזה. על כן יפקוד עליכם כל אבנותיכם. לכן, בבית המקדש יש רק שם הוויה. כן? אז למשל, בכל פרשת המשכן תמצא רק שם השם, לא שם אלוקים. עד כדי כך, נאמר בפרשת משפטים, זובח לאלוהים, יחורם, בלתי להוויה, לבדו.
כן.
כי אז זה הפיכת הכוחות האלה לאלוהות. כן, כן, זה בדיוק העניין. זובח לאלוהים יחורם. אז זה מצד ההכנה שלה. זה מה שהוא אומר, כדי ליצור את הכלי של העולם. ליצור את הכלי של העולם, כדי שהפגישה עם שם הוויה תהיה בריאה, בלי סכנות, צריך להתחיל בעולם מלא חוקים טבעיים.
למה לא יוקים?
זה לכן בבראשית כתוב אלוהים. כן? זה למשל, כשאנחנו רואים כמה העולם עובד קשה עד שמופיע עם ישראל. כן? דרך פרה-היסטוריה מסובכת, חוקות טבע כאלה אכזריים. כל הדברים האלה זה כדי ליצור תשתית בריאה להופעת רוח הקודש. המשל לזה זה גם באישיות של שמשון. שמשון, גיבור, איש עם שרירים, חזק, קצת גס, רודף אחרי גויות. כן? זה הסגנון של האיש הזה. בתחל רוח השם לפעמו במחנה דם. איך אפשר להבין את זה?
מכירים בעניין הזה.
העניין הוא שרוח הקודש זה מסוכן. זה חומר רדיו-אקטיבי. הצער בשביל זה מחיצה גסה. אביות. הרבה עופרת, כבדה, כדי לקלוט את הרוח הזאת. זה הטיפוס, אגב, לפי הרב קוק, של החלוצים בתחילת הציונות. אנשים שצריכים לבנות את הארץ. אז יש אצלם דחייה של כל הרוחניות העדינה וכל האידיאלים שאתה מדבר עליה. לא רוצה את זה. אני עוסק בדבר חומרני, מטריאלי, סוציאליסטי. אני, למה? אני רוצה לייבש פיצות? צריך בשביל זה אפקטיביות. אידיאולוגיה רוחנית היא חלשה מדי ביחס לאתגרים האלה. עכשיו אנחנו בונים את הכלי של הופעת האור. כמו שמשון. אחר כך זה הולך ומתעדן ומתעלה. זה מתחיל בשמשון ומסתיים בבנייהו בן יהוידע. בשמשון עיקה את האריה, נכון? עיקה את האריה שם על יד הכרם. וגם הוא עיקה את האריה. טוב, בסדר, זה עוד משהו. אבל בנייהו בן יהוידע, הוא יורד בתוך הבור, הוא מכה את האריה ביום השלג. חז"ל אומרים מה זה? חז"ל אומרים, כן, שהוא למד כל תורת כהנים ביום אחד, וזה, וההלכה הייתה כמותו. הלכה הייתה כמותו. כן, אז מה זה אומר? הכאת האריה של שמשון, כן, שהיא דבר פיזי וגבורה גופנית, הולך ומתעדן עד שזה מגלה את פנימיותו בבנייהו בן יהוידע. לכן באמת בשאר הגלגולים, הארי מסביר שהשמשון הגיבור, בנייהו בן יהוידע, יש להם אותה נפש, רק שזה החיצוניות של האחד וזה הפנימיות של האחד.
למה שמואל הנביא מספר לנו את זה, אם זה דבר
מוכן, אדם
מספר לנו את זה
שעיקה, בוודאי. לא, אני שאלתי מדוע הגמרא מספרת את זה ככה. למה הגמרא רוצה לראות שם את תורת כהנים? כן, כי הוא הרב של סנהדרין.
זה פשט או לא פשט?
זה ודאי שזה פשט. אבל לא אומרים על הכאת האריה של שמשון, שזה היה לימוד תורת כהנים. רק על הכאת האריה של בנייהו בן יהוידע.
מה קורה בזה?
מה? פילים? אתה יודע מה זה לימוד תורת כהנים? זה הלכות המסובכות ביותר.
שייך לגבורה?
זה גבורה.
לחוכמה, זה שייך ל...
זה גבורה של חוכמה. עיסוק הלכה זה גבורה.
לא, שמשון יכול להיכנס לישיבה של המשיח. ואז יצא מתוק.
זאת אומרת, בנייהו בן יהוידע יכול להיכנס לישיבה של המשיח, כי הוא הופך את שמשון למתוק.
טוב, היה כבר בשמשון,
למסיס. שמש קטנה, שמשון, שמש קטנה. יעידן, הנחש על הדרך. כן, ודאי. שמשון זה המשיח של שבט דן. כל משיח, יש הרי משיח בן יוסף, משיח בן דוד. זאת אומרת שיש שני משיחים כלליים לכל ישראל. יש גם משיח לכל שבט ושבט. לכל משפחה יש לדם משיח שלה. לכל אדם, בתוכו יש נקודה משיחית, שעל ידה הוא מצליח את עצמו. שמשון זה המשיח את שבט דן. על זה למה, לישועתך כי ניתי השם.
אז באמת, זה מסביר למה השופטים היו מכל השבטים.
נכון. היה צריך לתת הזדמנות היסטורית למשיח מכל שבט.
זה מה שאמרת, שנחשון זה משיח.
ודאי. הוא שורש יהודה, נחשון בן עמינדב. ממנו יוצא המשיח. ואין אתה מוצא
עצמו מלטה סורית. אם יש מעטה נקודת משיח,
צריך לדעת להוציא עצמו. אז זה בעיה, כן. אין חבוש מתיר עצמו מבית הסורית. אבל החלק שלו, שלא אסור מבית הסורית, אז הוא יכול להוציא את החלק האסור
שלו. הוא עומד מבחוץ,
באמת. ויש לפעמים בין שהוא לא יכול, אז הוא צריך עזרה מבחוץ. ישלח עזרך מקודש. כן, פסוק בירמיהו. איפה אנחנו? וזהו, וידעת היום ושבת אלוהיך, כי שמו אלוהים. היינו שלא לכוון, להשתבד ולהידבק בשום עבודה, לאיזה כוח וכוחות פרטיים אשר בשמיים מעל ואשר בארץ מתחת, רק לכוון הכל לשם העצם המיוחד, הוויה יתברך שמו, מקורה וכללה של כלל הכוחות כולם שנמשכו ממנו. אגב, בינתיים אתם עוד לא רואים למה הוא מספר לנו את זה. מה זה קשור למגמה הכללית של הספר שהתנגדות לחסידות? אנחנו עוד מעט נראה. וזו הייתה כל עניין עבודה זרה של דורות ראשונים, מימי דור אנוש, שאז התחילו בעולם עניין עבודה זרה, כמו שכתוב, אז אוכל לקרוא בשם השם, שהיו עובדים לכוחות הכוכבים במזלות, כל אחד לכוכב ומזל מיוחד שבירר לעצמו. זה פלא הדבר הזה. איך חזל הוציאו את הפסוק מפשוטו? באנוש, כן? כתוב שם, אז אוכל לקרוא בשם השם. אז בעל הטעמים גם כן, איך הוא הוציא את הפסוק מפשוטו. נעשה חול. אבל הפשט של המילה אוכל זה כמנה שהתחילו. פשט המילה אוכל, זה להתחיל.
אז למה דווקא שם השם?
נכון, נכון.
ולכן זה חילול.
התחילו ולא גמרו. להתחיל לקרוא בשם השם, זה עבודה זרה.
להתחיל לקרוא בשם השם, זה כמו לקרוא בשם
השם. בדיוק, הבנת. אוכל ולא גמרו. ולכן יכלו חזל לדרוש משון חולין, כמו שאתה אמרת.
הוא לא אשם, יש לו מסכים, הוא לא
אשם,
אין לו כישרון.
אנחנו לא דנים עכשיו על אשם או לא אשם. אנחנו עכשיו דנים האם זה עבודה זרה או זה לא עבודה זרה. אז אוכל לקרוא בשם השם, זה עבודה זרה. מה שאין כן באברהם, ויקרא בשם השם. מתחילתו ועד סופו.
זה פה זה עלייה של לוי, ודווקא יש כאלה שמפסיקים בטעות.
מה?
בראשית, אז אוכל לקרוא בשם השם.
כן.
אז מפסיקים שם ועלייה לתורה.
אה.
הרב יעיר על זה.
כן.
לא צריך להפסיק.
טוב, איך זה מודפס בחומשים? שכן להפסיק, נכון?
לא.
אה, לא. בסדר, יש כמה דרשות. על כל פנים, זה ברור מה שהוא אומר כאן. שאם אתה מבין שאלוהים זה התפשטות הכוחות של שם הוויה, אז להתחיל לקרוא בשם השם, זה לקרוא בשם אלוהים. לכן זה אסור. זה עבודה זרה. שערי מעולם, לא שחשב כל אחד שאותו הכוכב הוא אלוהה שברא כל. שערי מעולם היה סומה בפיהם של האומות לקרותו יתברך שמו אלה דלהין, כמו שאמרו חזר. כן, בסוף מסכת עבודה זרה כתוב שהגויים יודעים שיש אלוהים. הם קוראים לו אלה דלהיה. הם יודעים את זה.
אלוהי אלוהים?
כן, כל פעם שאתה שואל את הגויים, נו, אחרי כל העבודה זרה שלכם, אתה מאמין שיש מקור לכל זה? בוודאי. אבל מה זה אכפת לי? כן, זה בעצם ההיגיון של כל עובדי עבודה זרה. אומרים, כן, ודאי, אנחנו יודעים. אבל הוא לא נוגע לי. מה שקרוב אליי, מה שאפקטיבי, מה שכדאי לי לפנות אליו, זה הזוטרים. מה, אני אטריד את ראש הממשלה? אם אני אפנה לראש הממשלה, אני לא אשיג את מה שאני רוצה. אני אשחד את הפקיד במשרד הפנים, זה יעזור. זה יותר אפקטיבי.
לא רוצים
להעליב
את הפקידים, לעקוף אותם.
כן, גם זה, הכל, כן. זה בדיוק כמו שאומר הרמב״ם, שכיוון שקדוש ברוך הוא נתן כוח וגבורה למזלות וזה, אז בטח רצונו שנעבוד להם.
אבל
מתוך
שבע מצוות מנח, אין מצווה לגויים להאמין בהשם. יש להם איסור לעבוד עבודה זרה.
בסדר, אז מה?
מה צריך לעשות?
לא לעבוד עבודה זרה.
פשיטה שמאמינים בהשם. הם מאמינים
בהשם, מחלבים יפנות אליו. יאמינו בישראל.
ישראל לא הייתה.
כן, זה מה שכתוב, הרי איך הוא יקרא חסיד אומות העולם? הוא קיים שבע מצוות בגלל ששמיים בי משה. כלומר, אני מאמין באלוהים, אבל זה לא יכול להיות מצווה, כי ברגע שיצא לגויים זה מצווה, הם הופכים את זה מהר לעבודה זרה. אתה רוצה לדעת על אלוהים? בוא אל היהודים, הם יסבירו לך. אצל היהודים זה נקי, זה בלי חשש עבודה זרה. אבל אמונה. מדובר פה על אמונה, ודאי אמונה אתה מחויב. שבע מצוות, זה חלק משבע מצוות, מה? כן, זה, ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, כן, זה תפקיד, זה
פשוט. מה, הגויים מצווים לעמים?
לא בצורה שאנחנו מצווים, אלא בדרך השלילה, בשלילת עבודה זרה. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מה כתוב? כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. רואים את זה, מרדכי, לא יכרע ומשתחווה, איש יהודי.
אתה יכול לבנות הגדרה מי זה יהודי על פי זה? אתה יכול לבנות הגדרה על פי זה מי הוא יהודי?
כן, את הגדרה, מי הוא יהודי.
יופי, אז כל העולים מרוסיה אין בעיה איתם.
מה, אני אמז קשר. אין שום קשר, מה?
הרב מתאגד כאן שאי אפשר לגלות השם דרך אלוהים?
לפני שהבנתי, אם אתה מתחיל מהשם, כן. אם אתה מתחיל מאלוהים, לא.
בדרך כלל אי אפשר. בוא נגיד.
כן, דרך התורה, דרך ישראל, שם הקדוש ברוך הוא נמצא בבחינת השם. אבל אם אתה מתחיל בבחינת אלוקים, אז זה דתות אחרות, זה עבודה זרה. למשל, מאוד מעניין, אצל הנוצרים הם מכירים בשם דרך מידה מסוימת, אהבה, אז זה כבר עבודה זרה. באסלאם, מכירים בשם, דרך מידת הדין.
כלומר, אם אתה עובד רק את זה מידה
אחת... אצל מרקס, מרקסיסטים, מאמינים בשם. כן, דרך החומר. אצל הבודיסטים, מכירים בשם. דרך העין.
דרך העין?
עין, באלף. הרק, אפסיות. כן, כל אחד יש לו אמונה בחלקיות של הכוחות. בייחוד המידות, זה אמונת ישראל. בסדר? ולכן צריך להתחיל מן המקור, משם הוויה. ומתוך כך ההתפשטות בענפים של שם אלוקים. נכון. בשביל זה צריך התגלות. חוץ מאשר אצל גיבורי כוח. תנא דבליהו רבה. גיבורי כוח. יש אנשים שהם גיבורים. באיזה מובן הם גיבורים? הם מצליחים לפרוץ את המחסומים האלה. כן, אבל לא, יש גם הרב קוק באורות הקודש משמש בביטוי גיבורי כוח בלי להוסיף את התוספת עושה דבר. כן, דבר שבכל אומה ולשון יש גיבורים. והגיבורים האלה פורצים את המסכים האלה. וזה מה שכתוב בתנא דבליהו רבה, עמיד אני עלי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין עבד בין בן חורין, בין ישראל בין נוכרי, שורה עליו רוח הקודש. לפי מה עשה? כן? זאת אומרת, יש אפשרות כזאת, לא באופן ציבורי, אלא באופן פרטי. אבל הסברנו כבר בשיעורים הקודמים את הקושי הגדול שיש בדבר הזה. לפי דברי הכלי יקר, בתחילת בראשית. הכלי יקר, נו? בראשית ברא אלוהים. ששלושה... בית ראשית, זה שלושה דרכים להגיד. להתעקע באמצע. כן, מה שלמדנו ב...
מה אמרת קודם? מי המלכי צדק?
אני לא אמרתי מלכי, הוא אמר מלכי צדק.
לא, מה? בסדר, בהקשר לזה אמרת שמלכי
צדק. מלכי צדק, איש פרטי.
אבל מי הוא היה לפי התיאור הזה, הוא הזכיר לזה?
הוא היה שם בן נוח, אבל מה זה קשור לנושא? למה? הוא היה שם בן נוח. כן. כן, לא שחשב נהיה. כן, אצלו אגב יש בעיה, הוא כהן לאל עליון. זה קצת עבודה זרה, כן. זה אמונה בשם. ומעניין, הוא אומר, ברוך אברהם לאל עליון, כן? וברוך אל עליון אשר מגן צריך אביה זרחה. ואברהם אומר, ברוך השם אל עליון.
כל השם בארץ, הוא אומר.
כן. זאת אומרת, יש דיוק בדברי אברהם. הוא קורא בשם השם. כלומר, ייחוד המידות. ומתוך כך הוא מכיר בו כעליון. גם אנחנו אומרים, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, זה ייחוד המידות. אל עליון. רק אחד לך. זה כל המידות. ימין, שמאל, אמצע.
חסד, דין, אמת.
וכן אמר מלאכי זה שהיו וכן אמר מלאכי הנביא בתוכחתו לישראל, כי ממזרח שמש ועד מבוא גדול שמי בגויים, כי גדול שמי בגויים אמר השם צבאות. כן, כן, רואים שכולם יודעים. אלא שם שכחי אלוהים. מה זה לשכוח? כלומר, זה לא חשוב, שוכחים את זה. אלא שתחילת טעות דור אנוש היה, שחשבו בשיבוש דעתם, כי רם השם, ועל השמיים כבודו, ואין כבודו להשגיח על ברואי זה העולם השפל. ולכן חשבו שהסירו ידבר השגחתו מהם, ומסרם לכוחות הגלגלים והמזלות, שהם ינהיגו זה העולם כרצונם. והיה נחשב אצלם חולין ואיסור גמור וחוצפה גדולה נגדו יתברך להתפלל לשמוע נכבד והנורא לבקש מאיתו צרכיהם השפלים.
זה מתוך יראת כבוד גדולה.
כן, כן. כן. אשר יומרוך למזימה. אשר יומרוך למזימה. יומרוך יגדילו אותך. הם מגדילים אותך. למה? למזימה. כן, כי מתוך כך הם אינם חייבים להתייחס אליך. והם עושים את מזימתם. נו, ואז מה? מה זה משנה? זה לא משנה שום דבר. כי כל מה שקובע כאן זה היחס שלך אליו, לא היחס שלו אליך. לכן, שמע בכוזרי, למען הערצת הסיבה הראשונה, לא כדי שתסיר מעליך קצפה או תכוננך טובה כלשהי, כן? אלא זה למענך. תשיג זוך הנפש.
אדם במרכז,
אל תקונצנטרי. זאת ההקראה של יש אלוהים רק
גורמת לזוך
הנפש
ותו לא. כן. כן, אבל זה לפי מעשינו. זאת היא יוזמה אלוהית לפי מעשינו. השם צילך על יד מיניך. אבל זה מידה, זה צורה של השגחה. הסתר פנים זה צורה של השגחה. אצל הפילוסוף אין השגחה. קוראים לזה דאיזם. זה אגב, זה המשמעות המקורית של המילה אתאיסט. היום הרגילים לומר אתאיסט זה מי שאומר שאין אלוהים. אתאיסט במקור זה היה התנגדות לתאיזם. תאיזם זאת שיטה האומרת שהאלוה מתערב בבריאה. אתאיסט זה מי שאומר שיש אלוהים, אבל הוא לא מתערב בבריאה. וקוראים, ואחר כך מצאו לזה מינוח אחר, קראו לזה דאיזם. כן? תאוס ביוונית, דאוס בלטינית. אז אמרו דאיזם. זה יותר חלש. כן, זה חזק. זה יותר דל. דל כזה. מף, דל. לא, בתקופת האורות המפורסמת. המאה ה-17.
זה מעניין, שאתם אומרים שהתאיזם, זה דווקא מאמינים שיש אלוהים, אבל לא מתערב.
כן, אמיתי זה אותו דבר, זה לא משנה הרבה. מה אכפת לי שיש או שאין, אם הוא לא מתערב.
לא, אבל יש כאלה שמעידים על עצמם שהם אתאיסטים, והם מסבירים את זה שהם לא קיים בשבילם.
טוב, זה הגדרה מודרנית. נדבר על הגדרה המקורית.
אז זאת הגדרה שמקובלת?
היום לא. במי שלומד פילוסופיה יודע שזה ככה. ככה באנו.
אצל היהודים תמיד? אין לא מתערב?
מה?
אצל היהודים.
כן.
אין איזה סלט של זמן שבו הוא לא מתערב?
יש צורת התערבות על ידי עזיבה. זה חלק מתכנון. כן, פרשת בחוקותיי רואים את זה. ההפקרה בידי המקרה. והלכתי עמכם בחמת קרי. כן? אתם נתונים בידי המקרה. זה בהשגחה שאתם בידי המקרה.
מה אתה
אומר? יש כל מיני דרכים. מקרה זה אותיות רק מהשם. רק מהשם. דרך אבות. איפה אנחנו? כן, לזאת השתעבדו עצמם וכיוונו כל ענייני עבודתם ובקשתם לכוחות הכוכבים והמזלות, ואופן עשייתם העבודה זרה, וזיבוכם וכיתורם מלאה, עיין בתיקון סמכבב, והיו יודעים גם כן להשביע מלאכים הממונים על המזלות, לדעת טוב ורע, שישפיעו להם על ידי זה טובות ונאות העולם הזה, מכוחם שנתמנו עליו יתברך, מאדון כל יתברך שמו.
מה זה יודעים? יודעים ממש?
כן.
הם חשבו שהם...
לא, יודעים. זה הכוון, הוא אומר...
מי?
זאת אומרת, זה כתוב במשנה, מה זה עובד עבודה זרה? מי שלוקח כוכב ומזל ועושה אותו אלוה. יש איזה שני פירושים אפשר לומר. הוא חושב שהוא אלוה, והוא עושה אותו אלוה. כלומר, הוא ממשיך ממנו כוחות.
בכל מקרה זה עבודה זרה.
זה עבודה זרה. כן? הוא לוקח את הכוח של המזל ומשתמש בו. אז הוא הופך את המזל לאלוה.
כלומר, יש כוחות. ממנו.
כן, כן. אז הוא עושה אותו אלוה.
זאת אומרת,
יש. יש מקום לטעות. כלומר, היצר הרע של עבודה זרה בנוי על מציאות.
אפשרית.
ולכן זה קשה להם לעזוב את זה. למשל, בימי ירמיהו, הם אומרים, שמה כל העם אומר לירמיהו, מאז שהפסקנו לסבוח למלאכת השמיים, אז זה כבר אין גשם. אתה רואה? אמרת לנו להפסיק לעבוד עבודה זרה, תראה מה קורה. זה טענה קשה מאוד. אפשר לעבוד על זה.
רגע, אבל אז יש בחירה.
זה בפרקים הראשונים של שער ג'
אז זה יוצא מן הכלל. אם לך יש הכוח לבחור או לא לבחור, לשאוף כוחות לבחור.
יש יותר מזה. בגמרא מסכת עבודה זרה מסופר על עבודה זרה שקוראים אליה, שעובדיה צועקים אליה והיא עונה.
יש כוחות
לבחור. כן, מסכת עבודה זרה. אז הגמרא שואלת איך זה. אז אומרים, הקדוש ברוך הוא יעזוב את בניו? כלומר, אז מה אם הם עושים שטויות? אבל צריך לטפל בעולם, כן? אז הוא אומר להם דרך.
כן, מה, אם הילד נפל וקורא לגנים וכולל, האם הם אתה רוצה
לגנות? אז זה עולם. אבל זה מראה עד כמה שזה קשה, כן? כמו שגחזי העמיד את העגל בין שמיים לארץ על ידי אבן שואבת, ושם בתוכו קמיע שהיה אומר, אנוכי השם אלוהיך. כן, גחזי עשה את זה. העמיד את העגל בין שמיים לארץ.
אפשר להבין מה זה העגל. זה בסדר. רק הם...
זה לא בסדר.
זה לא, אפשרי מבחינת המציאות.
כן, זה יהיה גמיל עכשיו.
אלה אלוהיך ישראל.
כן, כן, בדיוק. נכון, שם אלוהים. כן, שם כאן.
זאת אומרת, היום מי שעוסק למשל באסטרולוגיה, באופן מיתוסי...
זה קשקושים.
לא, זה עבודה זרה.
היום כל הדברים האלה, אין בזה שום חוכמה. הם איבדו את זה. כן? מה שבהורוסקופ ודברים האלה, הם לא יודעים.
לא, ממש אסטרולוגיה, אצל אסטרולוג מומחה.
אני לא יודע, הרבה שרלטנים יש בזה.
לא, אני מדבר מצד האמת, לא מצד...
האסטרולוגיה המקורית, ודאי שיש בזה אמת. אבל היום, הם לא מבינים. סתם, הם אומרים, בזמן החורף תיזהר לו להצטנן. תודה. לא ידעתי שאפשר להצטנן בחורף. באמת, והצטננתי. אתה רואה? אני דווקא מזל סרטן וזה ו...
מה זה מאיים עליך? תגיד יש, אבל אין מזל לישראל. זה מעשה לא...
הוא שאל אותי על האסטרולוגים היום, אז אני מסביר לו שזה קשקושים, זה הכל.
אז מה מפריע לך להגיד שזה לא קשקוש?
כי זאת האמת שזה קשקושים.
אפילו
את האמא, כן.
יש קורלציה בכל העולם, בכל
העולם. טוב, היהודים גם כן להשביע המלאכים המונים על המזלות, לדעת טוב ורע, שהשפיעו להם על ידי זה טובות והנאות העולם הזה, מכוחם שנתמנו עליו מאדון כל יתברך שמו, ומעטים יחידי סגולה היו שיכירו וידעו באמת, שאף שהוא יתברך שמו מגביל לשבת. עם כל זה הוא משפיל לראות בשמים ובארץ. כן? כלומר, היו כמה יחידים שידעו את האמת, שהקדוש ברוך הוא מתעניין גם במה שיש למטה. ומהם שהיו עובדים לחיות ואופות, כמו שכתוב, מנחים ב' גם כן, כוונתם היה להידבק עצמם על ידי זה, לקוח במזל העליון של אותה הבריאה שישפיע עליהם מכוחו וממשלתו שנתמנה עליו מהבורא יתברך. כן, הרי משל, מה זה שהמצרים היו עובדים לסה? הם לא רואים שסה, זה רק חיה מלוכלכת שעושה בה? מה? זה מה שהם רואים, לא? אי אפשר לזלזל, בוודאי. אלא הם ראו מאיפה זה בא. הם ראו מה שאנחנו לא רואים היום. הם ראו את השורש הרוחני של הסת.
מה השורש הרוחני? זה בזורה ישראל?
למשל, כתוב...
אתה רוצה להגיד שהמצרים הגדולים הבינו...
כן, הרי זה כתוב שם יעקב לא רצה להיקבר במצרים. למה?
כי אני
נשאלתי לסת והם לחמור, נכון? והוא ופטר חמור תפדה בסה, שלא ייפדו במצרים. נכון? זאת אומרת, האידאל של כל אומה זה מה שחסר לה. מעלילים את אותו הכוח החסר להם. כיוון שמבחינת חמור וחמור תבדה בסה, אז הם עובדים לסה. לזהות ההופכית להם. דווקא ההופכיות גורמת בדיוק. וההופכיות גורמת לזיקה. כלומר, אם מצרים זה ההפך של ישראל, זה סימן שיש זיקה בין מצרים לישראל. לכן הם עובדים לסה.
אז מה השלילה הגדולה הזאת?
מה?
למה צריך להיזהר מעבודה זרה? כדי?
מה? כדי לגלות את הייחוד.
אבל השם רוצה כל הזמן להתפצל ולהתרבות.
אז זה מה שאמרנו, ידעת והשבות הלבך כי השם הוא אלוהים. כשאתה מכיר את השם, יש משמעות לאלוהים.
כשאתה יודע את
המקור. בדיוק.
מה המציאות ההופכית שלנו?
מה?
אנחנו
שלנו?
המחלוקת, המחלוקת. לכן אנחנו אוהבים את הייחוד, ולכן אנחנו מתאים לזה.
אז איך זה קשור לסר? אמרת שזה פזורה ישראל.
פזורה, בדיוק.
אנחנו מפזרים ומפזרים ומפזרים.
זה פזורה
ישראל. זה האופי שלנו.
זה האופי שלנו. ולכן האתגר שלנו זה הייחוד. לכן יש לנו קושי לעלות לארץ, קושי להיות ציונים.
אז למה זה מחייב את
כל הארץ? זה הייחוד, זה ישיבת ציון, זה הקיבוץ.
זה הייחוד.
כן. ולכן, כיוון שזה המשימה שלנו, יש לנו יצר הרע נגד זה.
אז יש קיבוץ השומר הצעיר, קיבוץ שלנו.
יש איחוד ויש מאוחד. כן.
אז למה זה מחייב את כל העולם?
איחוד הקבוצות.
למה זה מחייב תמות העולם? אם זו רק בעיה שלנו, מחלוקת וחיפוש אחר איחוד, מה זה מחייב אותם?
מאז שהם שמעו מאיתנו, אז הם יכולים ללמוד מאיתנו איך לכלול את הרגישות הדתית המיוחדת להם באמונת הייחוד. לכן דרך ישראל הם צריכים לעשות את זה. כלומר, זה לא בא לבטל את הרגישות הספציפית של כל אומה, זה רק בא לומר, זה רק בא להכליל אותה באמונת הייחוד.
כן, כי אנחנו מפוזרים בין כל האומות ומורכבים מכל האומות.
ואז זה קשור למחלוקת הידועה, אם אומות העולם נצטוו על שיתוף או לא נצטוו על שיתוף, כן? שיתוף, לעבוד לשם בשיתוף כוח אחר, כן? שזה הרמב״ם שולל מכל וכל. כן? ויש פוסקים שכתבו שכן. יש אפילו רוצים לתת את זה בדברי הרמה. לגבי הנוצרים למשל, כן. עבודה זרה בשיתוף. שדנו על זה הרבה, יש בנודע ביהודה, תשובה על זה.
יש... בשיעור הראשון שדיברה עם נודע ביהודה, לגבי זיתים לא שייך.
הנודע ביהודה הוא דווקא דוחה את האפשרות שיאמינו בשיתוף. אבל הרב גרשוני בספרו... הרב יהודה גרשוני שליטה. כן, אז בספרו על הרמב״ם הלכות מלאכים, הוא מנסה להסביר את השיטה שאומרת שיתוף. בקיצור, דנו בזה, ושפכו על זה דיו רב.
רק בשיתוף?
כן. האם זה מותר לגוי או אסור?
גם עבודה זרה, וגם
משתף
של שמיים עם עבודה זרה?
לא, לעבוד את השם בשיתוף עם כוח אחר. כל המשתף של שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם. כן. אז האם יש איזה יותר כזה לגויים?
על הגויים דווקא.
כן, אז זה כבר איתני עולם נחלקו בדבר.
אבל למה יש פה מחלוקת? על מלא אסור להם עבוד עבודה זרה.
אז השאלה אם זה נקרא עבודה זרה להם.
זאת אומרת שזה
נמצא
מחלוקת אם הוא צריך
נוצרים? כן, מזה, מלא, יש השלכה לכמה הלכות. למשל, האם מותר לסחור עם הנוצרי ביום ראשון? ביום מידם של עובדי עבודה זרה, אסור לעשות איתם מסחר. אז האם מותר לעשות מסחר עם נוצרי ביום ראשון? למשל, הרמב״ם אמר שאסור, רבנו תם אמר שמותר. למזלו של הרמב״ם, הוא היה חי בארץ מוסלמית. למזלו של רבנו תם, הוא היה חי בארץ נוצרית. כך שלא הייתה בעיה, כן?
אבל הרמב״ם לא פחד גריתו בערבית דברים על המוסלמים.
כן.
טוב, זאת שאלה מעניינת, הנקודה הזאת.
הוא כתב על המשוגע.
יש ב... לא, המשוגע דווקא כתב את זה בעברית. אבל יש ב... משפט כהן של הרב. דן, בשאלה הידועה, האם מותר או חייבים או צריך למסור, להסתכן כיחיד בשביל הציבור. כן, יש סכנה על הציבור.
המלחמה?
ואני רוצה, לא, 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 לא מלחמה.
כמו חנסה
בשביל השם. לא, לא, הוא מדבר למשל, הדוגמה שהוא מביא זה שהרמב״ם כותב בערבית את איגרת תימן. זה סכנה.
כי אחרת אי אפשר לקרוא.
הוא רוצה שזה יתפשט בציבור, כדי להציל אותה מהבעיה הזאת עם המשיח שקר שהיה שם. בגלל זה הוא צריך להגיד דברים קשים נגד האסלאם. שם, בתוך איגרת תימן. ואז הוא מסתכן. אז הוא מסתכן, כותב בערבית, בשביל טובת הכלל. לא הכלל אפילו, קהילה אחת. שם הרב הוא מוכיח מזה שזה מותר, שעד רבה, שזה אפילו חובה.
הרמב"ם פסק הרבה.
כן, 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 עשה מעשה, מהמעשה של הרמב״ם.
אולי הוא כתב דרך הסוד, והיה צריך רשת.
לא, לא, שמה...
דברים מפורשים.
שמה דברים מפורשים, הוא כותב נגד הערבים דברים קשים מאוד.
לא הייתה תגובה?
הוא אומר, לא הייתה, לא, למזלו, זה לא פגע בו, אבל זה יכל להתגלות. והוא אומר, לא הייתה אומה שהשפילה אותנו כמותם. הוא אומר, וכל פעם שאנחנו מדברים איתם דברי שלום, אל כוונתם לרעה, ועליהם אמר הכתוב, אני שלום וכי אדבר, אין מה למלחמה. אני שלום וכי אדבר, הם מה למלחמה.
אם ישמע אליהם, יוסיף בכלל.
כן, השם אומר משמע ודומה ומסע, כן? ובני ישמעאל משמע ודומה ומסע. תשמע. כן, דומה ומסע, תסבול. גם נשמע ודומה ומסע. טוב, זו הוכחה שאסור לעשות גם מלחמה. כן, הרמב"ם אומר, משמע דומה ומסע. כן, אז יש לנו יותר. איפה זה? משמע דומה ומסע.
צריך בראשית, נו.
ומעטים היו יחידי סגולה. עם כל זה, ומהם שהיו עובדים לחיות, איפה זה? אין, נו. שיש פלא. וזה שאמרו הנשים הארורות לירמיהו, ומן אז חדלנו לקטר למלאכת השמיים, והסך לנסחים, חסרנו כל. ומהם שהיו משתעבדים ומזבחים ומקטרים לזה אדם שראו שכוח משלט מזלו גדול מאוד. בחושבם שעל ידי השתעבדם ועבודתם אליו, יעלה מזלם עם מזלו.
הפירוש.
כלומר, רואים אדם עם כוחות, כוח קריזמטי, אז הופכים אותו לאלו. זה המצוי. שהיו עובדים, היו מקטרים לבני אדם. אפילו דניאל, כן, כשהוא פתר את החלומות של נבוכדנצר, נבוכדנצר ציווה להקריב לו נסחים, לדניאל. ואז דניאל ברח לאלכסנדריה של מצרים כדי שהוא לא יהפוך בעצמו עבודה זרה, ואז יקיימו בו פוסילי אלוהים תשרפים באש. כתוב. ומהם, אף שלא הייתה כוונת עבודתם להשפעת הנאות העולם הזה, אבל כוונתם הייתה להשיג על ידי זה איזה השגות שכלים שחמדו להם. לא חוכמת, כמו חוכמת הקסמים וכיוצא איזה השגות. ומהם שידבקו לעבודת איזה אנשים כדי להמשיך השפעת אמונת, אמון וענייני עתידות. וזו הכל עבודה זרה גמורה, ובכלל לא ילכה אלוהים אחרים. ומה שכתב הרמב"ן ז"ל לפירושו על התורה, הכל הרמב"ן ז"ל פירושו על התורה שם, ויהן ליקודי תורה של הארי, סוף פרשת נוח, בניין דור הפלגה. ואפילו להשתעבד. עכשיו הוא הולך פשוט, הוא עושה את זה יותר ויותר עדין. יש עבודה זרה גסה. אני רוצה לאכול, אני פונה לכוכב. ויש יותר ויותר. כן, לדבק ברוחניות, מה? מה הבעיה? לא, לא, זה בסדר. ואפילו, מה אכפת לך? ואפילו להשתעבד, ואפילו להשתעבד ולהידבק באיזה עבודה לבחינת רוח הקודש, שבאיזה אדם נביא ובעל רוח הקודש. זה רק מדובר כבר על נביא השם. אבל אתה רוצה להידבק ברוח הקודש שיש לאותו נביא. גם זה נקרא עבודה זרה ממש. כמו שמצינו בנפחד נצר שהשתחווה לדניאל. גם כן לא בעבור שהחזיקו לאלוה בורי כל, אלא שכיוון בהשתחווייתו להשתעבד ולהידבק ברוח הקודש שבו. וכמו שכתוב, בידיים מלכה נבוכד נצר נפל על פוי. ולדניאל סגיד ומנחה ונכוחין מנקשות די אלה אחון הוא אלה אלהיין. וגלה רזין, דייחלת למגלה רזה דנה. כלומר, רואים שמה שכשהוא משתחווה לדניאל, הוא מזכיר את אלוהי דניאל. ושם, ועד אחרין על קודמי דניאל, ודירוח אלוהים קדישין בי. ורזה למרו אתם שלא היה דניאל בעת הציווי, השתחווה אל הצלם, שאמר, דניאל איזיל מאחד. דניאל אמר, אלך מכאן, דלו לקיים בי, פסילי אלוהים, תשרפון. ונבוכד נצר גם כן אמר, יזיל דניאל מאחד, דלו לימו קלי לעיניים בנורה. ויין זוהר חדש רות, ובראשית רבה פרשת צו, פרשת צדיבב, ובתנחום הארש פרשת ויחי, וכן אתה מוסיף בדניאל, וכו', מה כתיב בידי מלכה נוכל נצר, ומלכה ונכוחין אמר נסחה לי, אבל דניאל לא קיבל למשק שם שנפרעים עובדי עבודה זרה, כך נפרעים מהעבודה זרה עצמה, וכן אמרו שם זה הטעם, גם על יעקב אבינו עליו השלום, שלא רצה להיקבר במצרים, הרי שקראו זל עניין זה עבודה זרה, אף שהכוונה הייתה לרוח אלה קדישין דיבר. כלומר, הדברים פה כדורבנות. אתה דבק ברוח הקודש של איזשהו צדיק, זה עבודה זרה. ועל זה חייבים שריפה.
נגד עבודת מרון. לכן את השואה, שרפו את כל החצינים
שפחו את
הצדיקים.
ומה זה
העניין
הזה
של הקברות? הוא מתנגד לזה.
עליה לקברי הצדיקים.
למשל כתוב בפוסקים, כן? שצריך להזהיר, שלא ללכת לבתי קברות, להתפלל שם, כי שמה יתפללו למתים. אז הרמ"א כותב על הבית יוסף, הנח להם לישראל, הם בטח לא מתכוונים לזה. אז צריך, צריך שבאמת לא יתכוונו לזה. זה מאוד בעייתי, הוא מתחמק מזה. הוא מתחמק מהדבר הזה. אגב, יש על זה, יש ספר מעניין, שנקרא חיי נפש. של רבי גדליה קניג, שהיה גדול חסידי ברסלב, בצפת, עד לפני 20 שנה, 15 שנה עכשיו. פעם אחת שאלו את הרב גדליה קניג, תגיד לי, כשרב נחמן מדבר על הצדיק, 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 איזה צדיק חוץ מרב נחמן הצליח להיות כמוהו? מה, רק אחד, הרב קוק זצ"ל. הוא היה ציוני, רב גדליה קניג. כן. כלומר, להיות הטיפוס הזה שרב נחמן מדבר עליו. הצדיק הוא כזה, הצדיק הוא כזה. כן. מעניין. אגב, בספר הצדיקים, יש להם ספר, נקרא ספר הצדיקים. בשמות של כל הצדיקים של כל הדורות. נקרא ספר הצדיקים. זה רשימה כזאת. שם גם הרב אברהם יצחק בן שלמה זלמן. גם יצא שם. הכהן. מה? לא, אין להם. רק רב נחמן. זה הרב קוק. אברהם יצחק הכהן. אברהם יצחק בן רבי שלמה זלמן הכהן. זה יכול להיות שבמהדורה החדשה נמצא, לא יודע. אבל בקיצור, עבר כדי לקניג, מישהו כתב אליו, העתיק לו את הפרק הזה בנפש החיים. אמר לו, נו, מה אתה אומר על זה? הרי לפני התפילה, חסידי ברסלב, הם אומרים, הרי אני מקשר את נפשי, רוחי ונשמתי, עם נפש, רוח ונשמה של כל הצדיקים. שהיו בכל הדורות, ובפרט לנשמת הצדיק נחמן בן פייגל, ומעלה את תפילתי עם אותם הנשמות שלהם, וזה שזה יעלה למעלה ויתקבל ברצון. כן, והם מוסיפים אחר כך, ובפרט עם נשמת רב נחמן בן פייגל. וזה לפני התפילה הם אומרים. זה אפילו, פעם הייתי נכנס לשטיבר של ברסלב, שם על העמוד זה כתוב אפילו, חקוק בעץ. כן? צריך להגיד. אז אחד כתב לי, רב גדליה קניג, נו, מה אתה אומר על מה שכתוב בנפש החיים? עבודה זרה. אז הוא אומר, זה לא קשור בכלל. והוא כתב ספר שלם, נקרא חיי נפש, שבו הוא משיב על הטענה הזאת.
מצד הנשמה, מצד הנפש?
לא, 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 יש נפש החיים, אז יש חיי נפש. כן? ושם הוא מסביר שיש הבדל ענקי ומהותי בין מה שכתוב בנפש החיים לבין מה שעושים חסידי ברסלב, ושבכלל זה קשר מאוד, ומה שאומר רב חיים זה גם קשר מאוד, ובכלל לא סותר. עכשיו אני אראה לכם את זה אולי שבוע הבא, אבל מה שנראה לי לומר לכם את האמת, שמה שאומר רב גדליה קניג זה נכון, אבל זה נכון שרב חיים וולוז'ין התנגד לזה. זאת אומרת, מבחינה תיאורטית תיאורה, החילוק בין מה שעושים חסידי ברסלב לבין מה שהרב חיים וולוז'ין פה בא לבקר, הוא חילוק אמיתי. זה חילוק אמיתי. אבל אם היית שואל את רב חיים אם דעתו נוחה ממה שעושים חסידי ברסלב, הוא היה אומר שלא.
אולי שלא שאלו אותו.
בסדר, כלומר, יש...
לא, והרב גדליה קניג למה מסכים?
טוב, כי הוא בא ללמד, הוא בא ללמד בבחינת אמת התורה, שיש חילוק בין זה לזה.
ומה זה התפתח
שהוא היה ציוני? הוא היה ציוני, מה זאת אומרת? דבר נוסף, אני יודע שגדולי האומה היו באים ומתייעצים איתו. על גדולה כהן ידוע לי שהייתה בה...
הוא עושה אוקימתה? הוא פיצל?
כן, 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 הוא עושה אוקימתה. עושה אוקימתה. אני אראה לכם את הספר הזה בעזרת השם, שבוע.
ומה עם חכמים? ומגדלת בפרגל?
זה בלימוד. זה גם, רב חיים וולוז'ין בעצמו מסביר, בפירושו רוח חיים על מסכת אבות. כן, אבי מתאבק, הכוונה מלשון מאבק. אל תקבל דבריהם אם זה לא נראה לך. אבל תזכור שאתה בפרגל.
זאת אומרת שהוא
עשה דרש מהקשר, זאת אומרת שכל מקום... למה? קדם לו רבי יוסף יעבץ החסיד מסלוניקי ומגורשי ספרד, בפירושו למסכת אבות. פירוש רבי יוסף יעבץ על מסכת אבות. ברוך ה' לעולם, אמן.